אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
סגן יושב ראש ועדת כלכלה, חבר כנסת, שלום דנינו, ליכוד. שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, חברים, ותודה על ההזמנה להופיע ברדיוס 100 FM.
בוא נציג אותך. פעם ראשונה שאתה כאן. נולדת בעיר אופקים להורים שעלו ממרוקו, נשוי לאלן, אב לשלוש, מתגורר ביישוב עומר. השתחררת מצה"ל בתום כעשור בדרגת רב סרן, בתפקידך האחרון שירתת כמפקד יחידה, תואר ראשון בגיאוגרפיה מטעם אוניברסיטת בן גוריון, תואר בניהול מטעם אוניברסיטת בר אילן, איש עסקים, יזם, מבעלי בית האבות דורות בנגב, בבאר שבע, חברת נדלן, חברה מסחרית, אתה חבר בליכוד עשרות שנים, בפריימריז לקראת הבחירות, נבחרת כנציג מחוז הנגב, מקום 22, ואתה בליכוד.
נכון.
תמיד אני שואל, אנשי עסקים שמרוויחים יפה וחיים טוב, שמה אתה צריך את זה?
אני גם את השירות הצבאי שלי בחיל האוויר ראיתי כהתנדבות בשכר. וההגעה לכנסת עבורי זה כאילו עוד פעילות ציבורית, עוד איזשהו סוג של שירות בשכר. האמת שדחיתי את זה המון שנים, המון פריימריזים כאלה שעברו. כל פעם הייתה לי סיבה אחרת, הפעם בניתי את בית האבות, פעם הבא את החברה הזאת, אמרתי להם חכו חכו. והשנים עוברות, ואני כבר מגיע לצומת, שאני צריך להחליט, אני עושה את זה, או אני ממשיך בעסקים. ואני פניתי לכיוון הזה של שירות ציבורי, כי כל הזמן אתה, כשרואה את הדברים מבחוץ, את הרשות המחוקקת, את ההשפעה הפוליטית, על כל דבר חשוב בחיים, אתה אומר, וואלה, אם אני הייתי שם, אז הייתי עושה את זה בחוכמה כזאת וכזאת. ואתה רוצה להגיע למקום הזה, שאתה יכול להשפיע על מערכת הרבה הרבה יותר גדולה. וזה מה שדחף אותי, ובצומת הזאת פניתי לכנסת.
אבל תדע, שלום, יש שאומרים שאנשים טובים חוששים להיכנס לפוליטיקה. השם של חברי הכנסת נפגע בצורה די רצינית במהלך השנים האחרונות. ולכמה חברי כנסת יש יד ורגל בעניין הזה? בהתלהמות, בבוטות, בגסות. אני לא מצביע על אחד, אני מדבר, זה נחלתם של קואליציה ואופוזיציה כאחת. ואני רוצה לשאול אותך, האם הרצון לשרת הציבור יותר גדול מהרצון שאולי מישהו ברחוב יגיד לך, אתה חבר כנסת מהליכוד, אתה ביביסט?
כן, תראה, אני קבעתי לעצמי שתי עקרונות כשהגעתי לכנסת, ואולי זה אחד הסיבות שאני חושב שאני פחות מוכר מחברי הכנסת האחרים. האחד הוא שאני לא צועק על חבר כנסת. שום חבר כנסת אני לא אצרח עליו, בשום מקום. ואם אני שומע איזשהו נאום שלא מוצא חן בעיניי, שהוא קשה, שהוא לא ממלכתי, שהוא באמת אפילו משסה אחד בשני, אני קם ויוצא מהמליאה. העיקרון השני שאני בחרתי לעבוד על פיו, כל מעשה שאני עושה, כל פרויקט שאני מוביל, אני דואג שיהיה איתי מישהו מהאופוזיציה. אני חושב שיש לזה חשיבות עליונה, שאנחנו מדברים בתוך הכנסת, קואליציה, אופוזיציה. ואנחנו עושים את הדברים ביחד, וזה מרגיע, וזה מוריד את הלהבות, וזה אני חושב מוציא אותנו לשאלה שלך הרבה הרבה יותר מכובדים, וזה מאוד חשוב.
התחלתם עם חקיקה ב-100 קילומטר לשעה. יש אומרים בצדק, יש אומרים שלא בצדק. אבל תראה מה קורה כרגע. אחד מראשי הסיעות החרדיות, איתכם בקואליציה, אומר צריך להודות ביושר. מתנגדי הרפורמה ניצחו. והוא אומר כך, פסקת ההתגברות נגברה. הוא הוסיף עוד משהו. עילת הסבירות תעבור אחרי ריכוך. לא יהיה רוב קואליציוני בוועדה למינוי שופטים. יהיה מספר שווה של חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה. חוק היועמ"ש בהקפאה עמוקה, כך הוא אומר. ולכן הקואליציה הפסידה. אז אני שואל לך, א', הפסדתם?
לא, אני חושב שהרפורמה שמוביל יריב לוין, ואנחנו צריכים לראות את זה באור הזה, כל סעיף שם הוא רפורמה אחת גדולה, ואנחנו יצאנו לדרך. אני חושב שכולנו די הופתענו מזה שיצר כזאת תעודה בציבור, ואני חושב שבחלקה היא כמובן פוליטית. אני כמובן חושב שבעיקרה יושבת על קרע חברתי מאוד מאוד עמוק, וכל דבר קטן מפוצץ אותנו לשתי מחנות, וזה חילונים נגד דתיים, וזה המתיישבים עם שלום עכשיו, וזה פריפריה מול המרכז, וזה בגדול בגדול הקפלן של תל אביב מול הקפלן של ירושלים, ומתאספים לנו שני מחנות. אני תמיד באמת מתפלל שטורג'מן מהנבחרת לא יגיד אם הוא בעד הרפורמה או נגד, כי מיד יהיה חצי עם נגד הנבחרת. או אלה או אלה, כל דבר מדליק אותנו בצורה בלתי אחראית. ועל כן, אני באמת מוביל או חושב, ואני נחשב מהמתונים בליכוד, שאחדות ישראל בסופו של דבר היא מעל הכל. מצד שני, אי אפשר שעם איום לרקה, אנחנו באמת נתנאה לפי מה שהרחוב מבקש. ועל כן צריך למצוא איזושהי פשרה. וכל סעיף הוא חשוב. אם אנחנו, וזה אני, זה מה שאני רוצה להגיד, דוד, שאם אנחנו נצליח לעשות 50, 60, 70 אחוז מסעיפי הרפורמה, חבר'ה, זה ניצחון גדול מאוד. זה מהפכה. זה שינוי לטובה. ואני הייתי מסתפק בזה, וגם קובע קו שאנחנו חותכים את הדיון וההתעסקות ברפורמה. היא יושבת עלינו כמו עמוד האש, והרבה פעמים היא שורפת אותנו, ואנחנו צריכים להחליט איפה הקו שאנחנו חותכים הפסדים ורווחים. ואני חושב שהרווח יהיה מספק, שנוכל, שהציבור יוכל לראות שאנחנו עושים דברים אחרים. כי יש רושם בציבור שזה מה שאנחנו עושים כל היום. מתעסקים רק ברפורמה. וזה לא המצב. ואנחנו לא נוכל לשנות את זה אם לא נוכל רגע לסיים עם הרפורמה. ואני לא חושב שזה יכול להימשך יותר מהמושב הזה, עוד חצי מושב, ואנחנו צריכים עם זה לסיים. וכל סעיף שם הייתי יכול לדבר איתך בנפרד לפי הזמן שתמצא.
אבל בוא נגיד ככה, אם אני שומע את ראש הממשלה, הוא די מסכים למה שאמר אותו חבר כנסת מהחרדים. אני אשמע לך מה הוא אמר רק אתמול, ראש הממשלה.
will be different.
Well, I already changed a few things right after the original proposal was put forward. I said that the idea of an override clause where the parliament, the Knesset can override the decisions of the Supreme Court with a simple majority, I threw that out basically.
That's not coming back at all.
You're not following me. Some people don't know. They just don't follow.
Well, we thought it might come back with the supermajority.
No, I said it's out.
הוא אומר שזה, אם הבנתי נכון,
הבנת נכון, נגיד לך מה הוא אומר.
שזה simple majority, כאילו רוב פשוט.
לא, אבל הוא אמר עוד משהו.
כן.
הוא אמר, זאת אבן שנזרקה. הוא אמר, לא יהיה חוק שיאפשר לכנסת לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון. זרקתי את זה. עכשיו, את זה הוא אומר לוול סטריט ג'ורנל, ותשמע, זה עיתון רציני, הוא לא התראיין באיזה תחנת טלוויזיה או רדיו בארצות הברית שאף אחד לא שמע אותה. יש לזה הד. והוא אמר עוד משהו, על הדרך למינוי שופטים הוא אמר, לא תהיה הדרך הנוכחית, אבל גם לא תהיה הדרך המקורית. זאת אומרת, פשרה. הוא הודע גם כי התוכנית המקורית לשינוי הרכב של הוועדה לבחירת שופטים, הוא עדיין לא יודע, אבל זאת תהיה גרסה אחרת, חדשה. ועמית סגל, שאנחנו מכירים אותו, אומר כך, זאת התוכנית המסתמנת. חקיקת חוק הסבירות עד הפגרה. מיד לאחר הפגרה, שינוי הרכב ועדה לבחירת שופטים, חמישה צד לכל מחנה. שים לב, אתם לא מקבלים את מה שאתם רוצים. אתם מסכימים שיהיה חמישה מכאן וחמישה מהצד השני. אין רוב כמובן, גם לשופטי בית המשפט העליון. פסקת ההתגברות תיגנז רשמית, שים לב, וכך גם החוק שעבר כמעט בשלוש קריאות. חוק היועמ"שים כנראה יגיעו לאיזושהי פשרה, ואני רוצה לשאול אותך, בעצם כל החקיקה הזאת, שמורכבת מכמה וכמה חוקים, שזה החוקים המשפטיים, בעצם שונתה לחלוטין, ההצעה שונתה לחלוטין, מההצעה המקורית.
ראשית,
הפסדתם.
אני חושב שאם יקרה מה שעמית
מציין פה... ראש הממשלה אמר.
כן, לא, אתה חיברת את שני הדברים. חיברתי. אחד, מה שנתניהו אמר, ומה שעמית פרשן, ויכול נכון. להיות מבוסס גם על ידע פנימי, שזאת התוכנית הגדולה. ואני חושב שאם אנחנו נממש את מה שעמית מספר, זה הישג אדיר, אדיר. ואני יכול להסביר לך דבר דבר. כאילו העניין הזה של חוק ההתגברות, אני חושב שגם לוין אמר שזה נכון, שב-61 אתה לא יכול לבטל החלטה של בית המשפט העליון. הדבר הזה היה צריך תחכום קצת יותר גדול ועומק משפטי אחר.
כמה?
אבל...
רגע, כן. אמרת משהו? כמה?
כן.
64 או 65. ההבדל הוא בין הכנסת מישהו מהאופוזיציה לתוך ההסכמה.
אוקיי, אבל זה כבר...
אמרתי 65, כן, אולי 67.
ברור לי, אבל זה כבר מייצר הסכמה חברתית, הסכמה פוליטית, יותר עמוקה, יותר גדולה. עכשיו, גם הוועדה למינוי שופטים, אם יהיו 5 מפה ו5 מפה, הרי ברור לך ששר המשפטים הוא זה שמנהל את הוועדה, הוא זה שמכנס אותה, ולפני שהוא ייכנס אותה, הרי הוא יגיע להסכמות. אבל זה שינוי גדול מהמצב, שבעצם יש איזה רוב מובטח היום לשופטים וללשכת עורכי הדין, פחות או יותר לייצר עוד איזושהי הזדמנות קטנה עם עוד אחד, והם יכולים להכריע. ואני רואה בזה באמת הישג יוצא מן הכלל, ואני חושב שאנשי הימין צריכים להיות מבסוטים, מחויכים, שמחים, ובואו נעשה את זה. ואם נעשה את זה, דיינו, ואם נעשה את זה על זה שהחברה הישראלית לא מתפרקת לנו, כי הגענו לפשרות, זה מצוין, וכשיצאנו לדרך, זה מה שאמרנו. אמרנו, החוקים יגיעו לוועדת חוקה ומשפט.
אבל זה לא מה שהבאתם.
נכון, שום חוק לא יוצא כמו שאתה מביא, אבל זה טוב גם להקשיב. אני הייתי גם בעד העניין הזה של לעשות פסק זמן, ולדבר רגע עם האנשים ולהגיע להסכמות.
לפיד אמר, בואו נעשה פסק זמן.
נכון.
באתם את זה.
נכון, אז בשעתו... בשעתו זה לא עבד, אבל מצד שני היום לראות 3 חודשים ועוד מושב אחד של כמה חודשים בכנסת שהאופוזיציה לא מסוגלת להגיד כן על שום דבר, זה אומר שאפילו אני המתון שבמתונים מאבד את הסבלנות. אני אומר, אתם לא תמשכו לנו פה עכשיו את כל הקדנציה עם הענן הזה שיושב עלינו, שאנחנו כל בוקר וערב מתכנסים לראות כמה התאספו בקפלן תל אביב. זה לא לעניין. אנחנו עכשיו נעשה בצורה מתונה כמו שראש הממשלה הציג. אני חושב שהוא גם דיבר על חוק זכויות הפרט, שהחוק הזה בעצם מקפל בתוכו פתרון לכל התלונות שאתה שומע ברחוב, איך תחליטו שהג'ינג'ים לא ישלמו מס הכנסה כפול, כאילו בבדיחות הדעת, אבל להביא את זה לפרדוקס, לאבסורד, אז אני חושב שהחוק הזה גם שנתניהו דיבר עליו, בעצם מוציא את העוקץ מהביקורת
אתם הקשה. יש לכם פרק זמן קצוב לקבלת החלטה מטעם הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים. למה לא בחרתם קודם? והאם זה נכון שחלק מחברי הקואליציה הצביעו בעד קארין אלהרר?
מספרית זה מה שיצא. אני הייתי גם מבין החשודים שהצביעו בעדה.
זו הייתה שאלה שהתשובה עליה ברורה.
אני לא, אני לא.
לא, כן. אני אומר, זו הייתה שאלה התשובה ברורה.
נכון, מספרית ראית שהצביעו אפילו כנראה למעלה מ5 אנשים. אחד היה לבד.
אחריך, כן. אני אראה את טלי גוטליב.
כן.
אני שאלת את אותה שאלה, ואני רוצה לשאול אותך, זה היה אולי נגד טלי גוטליב?
לא, אני חושב שפה כל העניין היה שאנחנו בהסכם קואליציוני עם בן גביר, ובהסכם הקואליציוני זה מקום שלו, ומה שיכול לקרוא לנו, אם האופוזיציה הייתה עוזרת לחבר'ה הטובים שלנו מהקואליציה לבחור בטלי גוטליב, זה אומר שהיא מפוצצת לנו את הקואליציה. עכשיו אני בסוף ההצבעה פניתי לגוטליב.
זאת אומרת זה נגד טלי גוטליב.
לא, אני חושב שטלי גוטליב הייתה נגדנו.
הבנתי.
זה העניין. עכשיו אני בסוף ההצבעה פניתי לטלי גוטליב ואמרתי לה, טלי, אני לא פניתי אלייך כל היום, אבל בבקשה תגידי לי למה עשית את זה? ואז היא אמרה, אני אסביר לך. אמרתי לה, אל תסבירי לי, בואי נניח שאת הגאון היחידי שיש בליכוד, וכל הסיעה, כולל אותי, אנחנו מטומטמים. באיזה רשות? מי הסמיך אותך לעשות קרוס על החלטת הסיעה? מה פתאום את יכולה לעשות כזה דבר? ובזה נגמרה השיחה. זאת אומרת, אנחנו, אם לא נשמור על עצמנו ולא נשמור על משמעת, בסיעה, גם אם זה לא מוצא חן בעינינו, מה אני כל הזמן טוען? מתי העיקרון שלך בא למבחן? כשאתה לא מסכים, ואתה מחויב לעשות משהו.
עכשיו, צבע חשוב, מה היה קורה אם לא היה לכם קואליציה 64 אלא 61? וטלי גוטליב, כל מה שאמרת, הייתה הופכת לכם את כל העסק שם.
אתה צודק ב1000%, ורק כשהגעתי לכנסת, הבנתי איזה סיוט זה לנהל קואליציה של 61 של בנט לפיד. אני אומר לך, עד שלא הגעתי, לא הבנתי כמה זה קשה. כי גם עם 64, יש
לנו... אתה רואה מה קורה.
אני רואה מה קורה. ואז אני אומר, וואו, איך הם החזיקו שנה ומשהו.
שכנעת לי?
לא, האמת שזה, לא היה פה מקום לדו שיח, כי אני חושב ש...
שהיא הייתה מקובעת.
כן, טלי גוטליב היא כזאת. היא מאמינה שהצדק איתה, והכל יוכרע לטובתה, ואנחנו עוד צריכים להבין את הדברים. פחות או יותר, כמו ההודעות שאני מקבל מאנשי המחאה, שתתפקחו, החורבן הבית רשום על שמחה.
בפתח.
כן, הכל כזה מתוך התנסות וביטחון שהשכל נמצא אצלם וההיגיון אצלם.
אבל אתה יודע איפה הבעיה? אם רוב העם היה איתכם בסקרים, לא הייתם יורדים ל-55-56 מנדטים בסקרים. שזה נותן משהו, איזו אינדיקציה על מה חושבים חלק מהאנשים שהצביעו עבור הקואליציה הנוכחית.
אני אגיד לך על זה כמה דברים. אחד, זה פרדוקס, כי האלה שבורחים לנו, חלקם חושבים שאנחנו לא מספיק קשוחים ברפורמה, ואני מקבל טלפונים כאלו, שאנחנו לא מממשים את הרפורמה כמו שהבטחנו, והם לא יצביעו לנו יותר, כי אנחנו שפנים ותתתת. ומצד שני, יש את החלק שאומר, חבר'ה, מה פתאום עלה לכם הרעיון הזה לבוא בבליץ כמו שאתה תיארת? ואני אגיד לך משהו עכשיו על אלה ש...
זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
בדיוק. אז אנחנו מאבדים, אבל אתה מבין שאנשים האלה, כשיגיע רגע מכריע, הם יחזרו לליכוד. הם יצביעו ימין. אם לא ליכוד, אז מפלגת ימין.
הגרעין הקשה יכול להיות שכן, אבל הרבה מאוד קולות שהיו בבחירות הקודמות, וגם בבחירות האלה קולות צפים, ובסוף החליטו לתת לנתניהו, אולי לא יהיו. ואז אתם בבעיה מאוד גדולה, כי אתה יודע, ירדו לכם בין 9-10 מנדטים בסקרים.
נכון, אבל אני חושב שהם חונים, תראה איפה הם חונים. הם חונים בכחול לבן. כחול לבן זה חנייה, אתה יודע, זולה, אתה חונה מתי שאתה רוצה, אתה עוזב אחרי שעה, אז אני חושב זה לא חנייה בחניון מסודר.
חנייה פרמננטית.
בדיוק, זמנית לגמרי. וזה שהם בחרו לחנות אצל גנץ, זה אומר, חבר'ה, אנחנו מביאים מחאה, ולא אצל לפיד. אם זה היה אצל לפיד, הייתי מודאג.
אז זה בדיוק מה שאני שואל.
זה החנייה עמוקה.
למה לא חנו אצל לפיד?
וגם מלפיד בורחים. זאת אומרת שהמצביעים שלנו רוצים...
אבל גנץ מקבל יותר מנדטים מאשר אתם.
כן, אני אומר...
בסקרים.
כן, אבל אני חושב שהוא מחזיק לנו אותם בינתיים, בלי תשלום, וכל החבר'ה שחונים בכחול לבן, כשיגיע הרגע, הם יניעו את האוטו ויצאו מהחנייה הזאת של גנץ.
השמעתי למי שראיינתי לפניך, ואני משמע לכל מי שנמראיין אחריך. קטע מסוים, שהוא לדעתי קטע מדהים, בוא נשמע אותו.
אחרי הכל, איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה יבחר לא יתפטר, ילחם מתוך המערכת.
מה זאת אומרת? אתם בניתם על זה שהוא התפטר במסגרת החקירה?
לא עניין של בנינו.
אתה אומר אי אפשר היה לנחש שהוא החליט לנהל את המשפט מתוך התפקיד.
אני חושב, שוב, אתה יודע מה, אני מכוון את זה קודם כל לא לראש הממשלה, אלא למפלגה שנלחמת ולא מבינה שהיא צריכה להגיד לטובת המדינה, אנחנו ורוצים להישאר בשלטון, אנחנו מעמידים מישהו אחר ברוצנו.
זאת אומרת, הייתה ציפייה שהליכוד יקיא את נתניהו לאחר שהוחלט להגיש נגדו.
אני חושב שזה מוצר בסיסי. אני חושב, אין שוטר שמוגש נגדו.
ואם היית יודע מראש שהדמוקרטיה בליכוד תוסיף את תציב את נתניהו ברשות הליכוד, והוא גם יכבוש מחדש את רשות הממשלה, הוא יישאר, ואז הייתה איזו תקופה קצרה שהוא הלך לאופוזיציה, אז יכול להיות שההחלטות היו מתקבלות אחרת?
במשטרה הן לא יכולות להתקבל אחרת, אבל יכול להיות שהמערכת המשפטית אותה מסתכלת על זה אחרת. זאת שאלה מאוד מאוד קשה, מפני זאת לא קרה. ואיש לא דמיין שהדבר כזה.
אבל עצם זה שאתה אומר שזה שיקול, זה די מדהים.
כן, שזאת אומרת, הצדק פה הוא לא עניין, עד עכשיו דיברת על צדק ושאין ברירה.
מותר למערכת משפטית, לא, מותר למערכת משפטית לשקול את האינטרס הציבורי.
מדהים, לא? מדהים, מטריד,
מדהים. בוא נבין מה הוא אמר, הוא אמר ככה. יכול להיות שהמערכת המשפטית, קרי הפרקליטות, הייתה מסתכלת על זה אחרת, ואיש לא דמיין שדבר כזה יקרה. זאת אומרת, מה פתאום נתניהו בכלל להתמודד? והוא אמר עוד משפט, שזה משפט המפתח. מותר למערכת המשפטית לשקול את האינטרס הציבורי. זאת אומרת, לא בית המשפט מחליט, אלא הפרקליטות תחליט מה האינטרס הציבורי, והיות ועכשיו קיבלתם את נתניהו על הראש שלכם, אף אחד לא חשב שזה יקרה. הדברים האלה הם דברים מדהימים, אבל, יש כאן עוד אבל, מנדלבליט מה אומר מיד אחרי זה? הוא מכחיש את זה מכל וכל, והוא אומר, דבריו של ידידי רוני אלשך אינם משקפים את הליך קבלת ההחלטות בתביעה הכללית. אבל זה הפוך ממה שאמר המפכ"ל. אז אני רוצה להבין, הגיונית, האם זה יכול להיות, אתה יודע מה, אני אפילו אגיד לך לוגית, יכול להיות ששניהם דוברי אמת, או ששניהם משקרים, כי לא יכול להיות שאחד דובר אמת והשני משקר, גם זאת אפשרות. מה אתה אומר? יכול להיות ששניהם דוברי אמת? זה לא לוגי.
קודם כל, כל התופעה הזאת היא מטרידה, היא מדאיגה מאוד מאוד. ואני חושב, אלשך, כל פעם שהוא מדבר, הוא באמת מדבר מהבטן, ואז יוצא האמת. ומה שהיה בכנות, אני בטוח שזאת הייתה אווירה, וזה גם היה הסבר למה כתב האישום הוא כל כך רשלני. אם אתה רוצה להסביר למה נכתב כתב אישום כל כך רשלני, זאת התשובה. אלשך נותן את התשובה למה הפרקליטות לא עבדה ברצינות על כתב האישום. כי לא יכול להיות, הם חשבו שהם יבואו לבית המשפט שבוע, שבועיים, ויגיעו לאיזשהו הסכם, לאיזשהו הסדר, ואז ראש הממשלה, נתניהו, ילך הביתה, כי גם בליכוד יבקשו את זה ממנו. עכשיו, זה לא תופעה שמפתיעה אותי, כי זה חלק גדול מההודעות שאני מקבל מהדמוקרטים.
אבל מנדלבליט והפרקליטות אומרת, כל החלטה על הגשת כתב אישום, והשמה שמטילים בנו על שיקולים לא עניינים, היא מופרכת.
ברור, הם אומרים, תקשיבו, כי הוא בעצם מצביע עליהם כשותפים לפשע. הוא אומר,
מה, ניסיון הפיכה? מה?
זה בדיוק כמו שהוא אומר, אני לא צריך להסביר אותו. אז באים האחרים, שהוא מצביע עליהם כשותפים לאותה רשלנות, ואומרים, מה פתאום? הוא אידיוט, ועכשיו יתחילו להסתכסך ביניהם. מי דובר אמת? וזה תופעה אנושית. שמקובלת.
אתה בעד פירוק לשכת עורכי הדין?
אני...
כי חנוך מלביצקי כן, נדמה כן, לי גיש הצעת חוק.
אני יודע, נכון. ויש בה המון היגיון. בסך הכל לשכת עורכי הדין זה איגוד מקצועי של עורכי דין, שאני חושב שהם גובים עשרות מיליונים, שעורכי הדין לא מקבלים מזה שום דבר, והוא רוצה לפתוח את זה, להגיד לעורכי הדין, אתה רוצה להיות חבר באיגוד הזה?
זה לא כמו לשכת רואי החשבון.
הוא רוצה שזה יהיה בדיוק כמו לשכת רואי החשבון. שמי שרוצה, מצטרף. מי שלא רוצה, זה וולונטרי. לא חייבים לחייב אותם שאם אתה רוצה לעסוק בדין, אז אתה תשלם את הכסף ללשכה, והסכומים מצטברים, והם גם ארגנו לעצמם כל מיני חוקים כאלה שהם שותפים בוועדת שופטים, שהדבר הזה הוא ניגוד עניינים מהמדרגה הראשונה. אז אני חושב שההצעה של חנוך...
למה הוא ניגוד עניינים?
כי האורחי דין האלה, למחורת, ראינו את זה גם בתוכנית של עובדה, הם בוחרים את השופטים של המחוזי, משפיעים מי השופט מהמחוזי שיגיע לעליון, וכשהשופט הוא רק בן אדם, דן בתיק של אותו בחור, חבר לשכת, עורכי הדין, מכבד אותו, קצת מקל איתו, יכול לעבור לו בראש, בתת ההכרה, למרות שאני חסיד גדול של השופטים, אבל הם רק בני אדם, וזה ממש ניגוד עניינים מהמעלה הראשונה, והם בעצמם היו צריכים לפרק את השותפות שלהם, ולהרחיק את עצמם מבחירת, מוועדה לבחירת שופטים. ובשביל זה אני רואה בזה הישג גדול, אם אני חוזר.
זה נורא מעניין, יש לי חבר עורך דין, הוא כל הזמן אומר את זה, הוא דווקא שייך למפלגת העבודה. הוא אומר, מה השופטים האלה יגידו לאותו אדם שמופיע בפניהם, ודקה לפני זה הוא בחר אותם?
נכון. זה הבעיה, זה הבעייתיות. ובשביל זה אני אומר, שאם יהיה שינוי, כפי שנתניהו מציע וסגל מפרש, שיהיו 5-5, זה אומר, קודם כל, אתם לא תחליטו, לא אתם השופטים ולא אתם עורכי הדין. זה כבר, זה לא בידיים שלכם. אנחנו מפקיעים את זה מהסמכות שלכם, מההשפעה שלכם. עכשיו בוא נראה איך עושים את הדברים.
אתה גר בדרום. ראיתי לפני כמה ימים, אפילו אני חושב אתמול, איך פורעים, אין לי מילה אחת להגיד, מהשבטים הבדואים שגרים שם, משתוללים על הכביש, נוסעים על שני גלגלים עם אופנוע, ובעצם מרימים אותם, אתה יודע, בצורה כזאת, ועוקפים מכוניות בצורה נוראית. ראיתי שאנשים מוקים, בגלל שהנהיגה של מישהו לא מצא חן ביניהם, וראיתי עוד משהו מדהיג. מה קורה בצפון? ומה קורה בדרום מבחינת פרוטקשן? נכשלתם.
אני במושב הקודם באמת לא התעסקתי ברפורמה, וגם לא הייתי בחדר הישיבות של חוקה ומשפט. אני ישבתי בוועדת הכלכלה, ועדת חוץ וביטחון, שאם תרצה נדבר על הוועדה נוספת תכף.
אין לנו כבר זמן, יש לנו עוד שתי דקות.
כן, אז בוועדת הכלכלה התעסקתי בעסקים קטנים ובינוניים, אני אעשה את זה מהר מאוד, ו... הקדשתי לזה 150 שעות, בניגוד לפורמט שהוועדות בכנסת עובדות, אני בחרתי להביא את כל הארגונים אליי למשרד, ואחרי 150 שעות ייצרתי איזשהו מסמך כרוך, חוברת מסודרת, עם כמעט 100 סעיפים, מה צריך לעשות. אחד הדברים שעלו לי בשיחות עם כל הארגונים, זה באמת העניין של הפרוטקשן, שזה פגיעה בריבונות, לא כבר משילות, בריבונות של מדינת ישראל.
אתה יודע, אני מכיר מישהו, דווקא בצפון, בחיפה, שיש לו עסק, שרפו לו את המכוניות, את המסעיות, והציטו לו את העסק. ואתמול ראיתי אדם שאומר, הציטו לי את הכלים הכבדים שלי, ליד טובא זנגריה, הוא אומר, אחד מהשניים, אנחנו לא ניכנע, או שנפסיק את עבודתנו. זה אחד האנשים שמחזיקים הרבה מאוד עובדים, והרבה מאוד מהנושא הכלכלי, הם עוזרים. זה, לא רוצה להגיד שמות, אבל זה אנשים שהם מלח הארץ, ואומרים, אם אנחנו ניכנע, לא יהיה לנו עסק.
זה בדיוק מה שאני טוען. קודם כל אני...
ושאלתי, נכשלתם? כן?
אז אני אומר שהתופעה הזאת...
בהגנה על הציבור.
כן, התופעה הזאת היא לא חדשה. היא באמת הולכת ומחמירה.
בשנה הראש. האחרונה בצורה מטורפת.
המקרה רצח לא בהכרח משפיעים על הפרוטקשן, ואני באמת חושב שלא
עוד
יכול
לא, להיות... עוד לא הגעת למקרה רצח, אבל זמננו כמעט תם. כן. אז תענה לי על זה.
הנה, אני אומר שני דברים. אחד, שלא יכול להיות שמדינה תשקיע, למשל, כמו בעמק שרה, אזור תעשייה בבאר שבע, 300 ו-400 ו-500 מיליון, ואיזה 20-30 פרחחים יפרקו לנו את אזור התעשייה.
עבריינים.
הם עבריינים, חלקם פרחחים שנשלחים על ידי הבוסים הגדולים, ועושים לנו נזק כלכלי, כמו שתיארת, גדול מאוד ומעבר לכוחם. אז בזה צריך לטפל ברמה הזאת.
למה אתם לא מטפלים?
מצד שני, אני חושב שהמדינה צריכה לקחת על עצמה אחריות, כי חברות הביטוח נמנעות מלבטח עסקים מהסוג הזה, כי הם הופכים להיות מסוכנים מדי, הם נפגעים כבר יותר מפעם אחת.
מה אתה אומר שהמדינה תבטח אותם?
אם צריך, המדינה תבטח אותם, תחזק אותם, תעודד אותם, ואנחנו צריכים לעמוד באומץ בפני התופעה הזאת.
מה עם מחסור בשוטרים?
אז אני מקווה שעכשיו שבן גביר קיבל את ה-9 מיליארד שקלים.
שישה הוא אומר, אבל זה גם לא זה.
זה גם הרבה. ו...
לא, הוא אומר, אבל...
הוא צריך...
הוא אומר 6 מיליארד, אבל האמת היא שלפחות ממה שאומרים אנשים שקראו את, את ספר התקציב, זה כמה מיליארדים, לא 6, לאורך כמה שנים.
רק לשנתיים.
אבל האנשים נאנקים כרגע.
א', זה רק לשנה וחצי התקציב, זה מה שנותר לנו, אבל הוא מדבר שם על שני פרמטרים. אחד, להעלות את שכר השוטרים, שזה הכרחי בשביל שלא יהיו לנו פחות שוטרים. אנחנו חושבים רק על תוספת שוטרים, אבל בינתיים התופעה ששוטרים עוזבים אותנו, זה אומר שהמשטרה הולכת וקטנה. אז א', צריך לעצור את הזליגה הזאת החוצה, וצריך לשפר את שכרם של השוטרים, ואני מאוד מאוד מעריך את העבודה שלהם. הם עושים הכל במדינה הזאת, מי להילחם במחבלים, מי לפלס לנו בשלג, בחגים שאנחנו נוסעים למשפחות שלנו, הם מנתבים את התנועה, ואין משהו שהם לא עושים. ובאמת המשטרה קטנה מאוד על מדינת ישראל, עם כל הבעיות שלה.
שלום, יכולתי לבטח עוד שעה.
גם אני.
עברנו את הזמן.
וואו.
סגן יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת שלום דנינו, תודה.
אני מודה לכם, באמת היה נעים להיות פה ולהיכנס לאולפן המיוחד שלכם, שתהיה לנו שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.